בפרשת שבוע שנקרא בעזרת השם פרשת שמיני. יש שני חלקים מרכזיים לפרשה. אחד זה מה קרה ביום השמיני לחנוכת המשכן אחרי שבעת ימי המילואים, הסיפור של חטא נדב ואביהו. והחלק השני זה חלק שעוסק במאכלות אסורות. מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. ולמרות שזה לא מופיע במפורש בפרשת שבוע, אני חושב שאפשר ללמוד על יסוד מאכלות אסורות דרך איסור בשר וחלב, שזה גם קצת המשך למה שעברתי פה שבוע שעבר, אז זה לא מחייב הקשר בין השיעורים, אבל בעיניי זה ממש ממשיך. וכידוע בעולם המודרני שאנחנו חיים בו לא כל כך חסר מה לאכול, יש הרבה מאוד אפשרויות. ולילדים שלי יש כל בוקר בקשות מיוחדות, וכל יום צריך אוכל אחר לכל אחד מהילדים. זה קורה גם בשאר הארוחות. בדרך כלל זה לא אני מכין את האוכל, אז זה יותר קל. אז לא כל כך חסר מה לאכול, זה לא כל כך מעיק עלינו זה שאסור לאכול חזיר או לאכול ינשוף, אבל בהחלט מה שהכי קשה מכל המאכלות האסורות בשבילנו בדרך כלל זה הסיפור של בשר וחלב, שברור שעיקר הקושי דווקא הוא בגזרה של חכמים שאסור לאכול חלב גם אחרי שאוכלים בשר כמה שעות. ואז צריך לעשות את החשבון, מתי אכלתי בשרי, ולפי זה לדעת מתי אפשר לאכול חלבי. אם עברו רק 5 שעות או 4.5, לא משנה, כל אחד לפי כמה שהוא שומר. הייתי לפני שבועיים בניחום אבלים של דודה שלי בירושלים, ואח שלי שגם הגיע לכם אבלים אמר לי, שמע, בוא תעשה טובה, תקפוץ איתי, אני ממש המשרד שלי פה ליד, יש לנו בדיוק היום אירוע של פורים במשרד. אירוע של פורים שבוע לפני פורים, כן? לא יודע מה זה בדיוק אירוע של פורים, שכל אחד מביא את המשפחה שלו ויש כל מיני דברים, ואני רווק מסכן, אין לי מי שיבוא איתי, אז תבוא איתי קצת. הוא לא כזה מסכן. טוב, אז הסכמתי לבוא איתו לכמה דקות, והיה שם בחברת הייטק, אז היה שם קייטרינג כזה עם מלא דברים משוכללים. ממש, זה היה חלבי, ואני הגעתי מהישיבה, והייתי אחרי כמה שעות, 4.5 מאז שאכלתי בשרי. לא שהבשר בישיבה הוא כל כך משובח, אבל אני לא בטוח שזה בשר, אבל ככה הם קוראים לזה. אז הסתכלתי על כל המאכלים הטעימים ואמרתי, אני לא יכול לאכול. אז הוא אמר לי, שמע, אבל יש פה מלא דברים שהם פרווה. נגיד הכדורי פירה. אתה יודע מה זה כדורי פירה? מה, זה בטוח פרווה. אמרתי לו, לא, אפשר לעשות את זה עם חמאה. לא שאני יודע את המתכון, לא נוגע. אמר לי, הנה הפסטה, פסטה זה פרווה. אמרתי לו, לא, איך תדע איזה רוטב שמו על הפסטה. ופל בלגי, יש דבר כזה? אמר לי, זה פרווה, רק הרוטבים בצד אולי זה חלק חלבי. גם אמרתי לו, לך תדע מה המתכון, אי אפשר לה... מה זה? תמיד?
לפעמים.
הדבר היחיד שהסכמתי לאכול, וכל מה שהיה שם, זה סלט חסה. כהכנה לליל הסדר. אז ואז הגיע המשגיח בכבודו ובעצמו, חברת העתק בירושלים, הכל שם כשר למהדרין, יש אפילו משגיח. אז אח שלי אמר למשגיח, בוא תעזור, תעזור למסכן הזה, הוא לא יודע מה לאכול, תגיד לו מה פרווה ומה חלבי. אז המשגיח התחיל להגיד, הכדורי פירה זה פרווה, הפסטה זה פרווה, הוואפל בלגי הוא פרווה חוץ מהרוטב הספציפי הזה, הסלט חסה הזה הוא חלבי. גיליתי שגם סלט חסה יכול להיות חלבי, למרות שלא הייתה שם מבינה בפנים, רק חסה, אבל טוב, אני יודע שיש דברים כאלה. אז בכל מקרה זה משהו שנמצא אצלנו בתודעה כל הזמן. למה אנחנו עוזרים על בשר וחלב? למה התורה אסרה לאכול אותם ביחד? ולמה חכמים הוסיפו על זה? אז אומר הרמב״ם, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו, ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה, אל יהי קל בעיניו ולא יערוס לעלות אל השם פן יפרוץ בו, ולא תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. זאת אומרת, אנחנו נקראים על ידי חכמים לנסות לא רק לעשות את מה שכתוב בתורה, אלא גם להבין. סוף עניינם כפי כוחו, הכוונה להשקיע בזה, להשקיע בזה זמן ומחשבה וניסיון לשנות אותם לידי חכמים ולקרוא בשביל להבין למה אנחנו עושים כל דבר. זה מכפיל כוח מאוד משמעותי בדברים שאנחנו עושים, שאנחנו לא רק עושים אותם כי צריך לעשות אותם, אלא כי אנחנו גם מבינים, וזה יכול גם ליצור בנו תובנות לא רק כלפי הדבר עצמו, אלא גם כלפי דברים נוספים, איך התורה תתבונן עליהם. אבל באותה נשימה צריך להגיד שזה שצריך לנסות להבין, זה לא אומר שכשלא מבינים אז לא צריך לעשות. יש דברים שננסה להבין אותם ולא נצליח. ובניגוד לדברי חול, שבהם אם יש משהו שהרבה אנשים עושים אבל אין לו סיבה מיוחדת, אז כדאי לחשוב פעמיים לעשות מה שכולם עושים, זה נקרא דברי חול. בדברי קודש, כשהתורה אומרת משהו, אנחנו עושים אותו גם כשאנחנו לא מבינים. והרמב"ם כותב מילים חריפות, לא יערוס לעלות אל השם ונפרוץ בו. ממשיך הרמב"ם, הרי נאמר בתורה, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם. אמרו חכמים, ניתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. יש חלק בתורה שנקרא משפטים, שזה הרבה מאוד דברים ברורים שעושים אותם בכל העולם, ויש חלק שנקרא חוקים, דברים שיותר קשה להבין אותם בשכל האנושי. אמרו חכמים, ניתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. אתה צריך לקיים את החוקים כמו את המשפטים ולעשות אותם. ועשייה ידועה, והיא שיעשה החוקים, והשמירה לא רק לעשות, שיזהר בהם. למה צריך להוסיף את המילה שמירה לגבי חוקים? ולא ידמה שהם פחותים מן המשפטים, כי יש הרבה דברים שאני מבין, אז אותם אני יותר רוצה לעשות, או עושה אותם בצורה יותר רצינית ממה שאני לא מבין, אז צריך להיזהר מזה. והמשפטים מן המצוות שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה, כגון איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אב ואם. שכל בן אדם נורמלי בעולם, גם אם הוא לא למד תורה, גם אם הוא לא יהודי, בדרך כלל עושה אותם באופן שכלי ברור, אינטואטיבי אפילו בימינו. לרוב האנשים בעולם ברור שלא גונבים, והם לא יקחו משהו שלא שייך להם. אין הרבה אנשים בעולם שיש להם תאווה לרצוח. יש עדיין כמה, אבל רוב האנשים בעולם לא רוצחים, סתם. וכיבוד אב ואם זה אולי המצווה הכי מובנת. את זה אפילו ראיתי שהערבים, שלא תמיד מקפידים על שני הדברים האחרים שכתובים פה, מאוד מקפידים על כיבוד אב ואם, לא יודע אם אתם מכירות, אבל הערבים מאוד מכבדים. פעם הייתי מתקן פה את הרכב במוסכים של ערבים, סליחה שאני מזכיר את כל החטאים שלי ביום אחד, ו תמיד שהסבא מגיע למוסך או לחנות, כולם עומדים דום. ישר נעמדים, מביאים לו כיסא, משיבים אותו ומתייחסים אליו בכבוד מאוד גדול. אז אנשים, אפילו הפחותים שבאנשים, עושים חלק מהדברים בצורה ברורה, והם לא צריכים שיסבירו על זה יותר מדי הסברים. אבל החוקים הן המצוות שאין טעם אני ידוע. ועל זה אמרו חכמים, חוקים חקקתי לך ואין לך רשות לערער בהם. ויצרו של אדם נוקפו בהם, כי למה לעשות משהו שאני לא מבין? זה מאוד קשה לנו בדור שלנו. תמיד זה היה קשה, בדור שלנו זה יותר קשה. אני רוצה להבין מה אני עושה. ואומות העולם משיבים עליהם כגון, מה הדוגמה הראשונה שבוחר הרמב״ם? איסור בשר חזיר ובשר בחלב. ועגלה ערופה ופרה אדומה וסרע משתלח. פרה אדומה דיברנו קצת שבוע שעבר. בכל מקרה הדוגמה הראשונה זה הדברים שמותר לאכול ואסור לאכול ובהם בשר וחלב. וכמה היה דוד המלך מצטער מן המינים ומן גויים שהיו משיבים על החוקים, שהיו שואלים אותו מה אתה עושה דברים שאין בהם היגיון. וכל זמן שהיו רודפים אותו בתשובות השקר שעורכים לפי קוצר דעת האדם, כי בשכל שלנו אנחנו לא מבינים כל דבר, והרמב"ם אומר, אתה יודע למה אתה לא מבין כל דבר? כי השכל שלנו קצר. כמה גרם השכל שוקל? תמיד אומרים 2 גרם, אני לא יודע אם זה נכון או לא. לא מתכוונים כמובן לכל המוח, אלא לחלק שאיתו אנחנו עושים את החישובים. אבל זה לא משנה כמה גרם זה. ברור היום לפי המדע שאנחנו לא מנצלים חלק מאוד גדול מהיכולות של השכל, וגם אם היינו מנצלים אותם, עדיין לא היינו מבינים הכל. אז דוד המלך לא רק שזה לא בלבל אותו, אלא הוא היה מוסיף דבקות בתורה. שנאמר, תפלו עליי שקר, זדים, ומה אני עושה בתגובה, אני בכל לב אצור פיקודיך. ונאמר שם בעניין, באותו עניין, כל מצוותיך אמונה. זאת אומרת, אני עושה את המצוות, וגם את הדגש אולי של דוד המלך זה כל המצוות. גם הכיבוד אב ואם, ולא לרצוח, אני עושה מתוך אמונה, לא רק בגלל שבשכל אני מבין למה לא, אלא כי כתוב בתורה שלא לעשות את זה. שקר רדפוני עוזרני, ככה דוד המלך פונה לריבונו של עולם. וכל הקורבנות כולן מכלל החוקינן. הקורבנות שאנחנו עכשיו נמצאים בספר שעסוק בהם הרבה, גם בזה דיברנו קצת, הם שייכים בעיקר לחלק של החוקים. נכון, יש לנו הסברים גם על קורבנות, בדיוק כמו שיש לנו הסברים על בשר וחלב שאני אתעסק בזה היום, כי זה מה שהרמב"ם כתב לעשות. אבל כל ההסברים לעולם זה לא יהיה ההסבר המקיף, ולעולם אנחנו לא נגיד שאנחנו עושים כי אנחנו מבינים, או אנחנו מבינים את הכל. אמרו חכמים שדווקא בשביל עבודת הקורבנות שהם חוקים העולם עומד, שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם הבא. דווקא בדבר הזה שהוא כל כך לא מדבר אלינו בעידן שלנו, שלוקחים קורבנות ומקריבים אותם על כל התהליך שמפורט בפרשיות האחרונות, דווקא על זה העולם עומד. הייתי אתמול במילואים וניסיתי להגיד להם איזה דבר תורה כזה לקצינים שהיו שם, שבטוח שאירועי שמחת תורה מובילים אותנו למשהו שיצמיח משהו גדול. ובעזרת השם אנחנו נזכה בקרוב לבית המקדש. אמן, ככה אמרתי להם. אז קפץ ישר אחד מהמפאים שם ואמר, אני מקווה מאוד שאתה טועה, אם האירועים האלה יבילו אותנו לבית מקדש, אז אני במקום עוזב את הארץ. ככה הוא אמר? אז אנחנו מאחלים בעזרת השם שיבנו את המקדש ושהוא יישאר בארץ, אבל בכל מקרה, למה זה כל כך מרתיע אותו? מדובר בן אדם שהיה עכשיו 4 חודשים בעזה, והוא לא היסס לרגע לעשות כל מה שצריך בשביל עם ישראל, כי זה נשמע משהו שהוא מאוד פגני ולא שייך אלינו. לכן אומרת, אומרים חכמים שדווקא על זה העולם עומד, שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם הבא. והקדימה תורה ציווי לחוקים שנאמר, ושמרתם את חוקותיי ואז בעת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז יש שני פסוקים שהרמב"ם מביא שבשניהם החוקים הם קודם כל, ורק אז מגיעים המשפטים. התורה מדגישה, אל תתבלבל, זה שיש לך מצווה לנסות להבין את הטעמים של כל דבר, זה לא בזה תלויה העשייה והשמירה, אלא להפך, דווקא בדברים שאתה לא מבין, התורה נותנת דגש יותר גדול בשביל שלא נחשוב שזה מתחיל מההבנה שלנו ומהשכל שלנו. אחרי ההקדמה החשובה הזו, כן, אנחנו ננסה ללכת עם מה שהרמב"ם אומר לנו בהתחלה, שננסה כן לנסות להתבונן למה התורה אסרה בשר וחלב. אז אומר כלי יקר, בפרשת משפטים שכתוב פעם ראשונה, לא תבשל גדי בחלב אמו, אומר הכלי יקר, בטעם מצווה זו יצאו רוב המפרשים ללקוט ולא מצאו בטעם מספיק. קודם כל הוא אומר שבאמת קשה למצוא טעם מספיק. עד שיש שומרים, הרמב״ם רמז לנו לזה, שמצווה זו מן החוקות שאין להם טעם נודע לנו. ויש שומרים שהיה מתחילה חוק לעבודה זרה שבישלו בשר וחלב בחגים שלהם. ועל כן שמח מצווה זו לחגי השנה. תמיד שכתוב בתורה, שלוש פעמים כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, תמיד זה מופיע אחרי פסוקים של שלושת הרגלים. אז מזה יש כאלה שרצו להגיד שבחגים של הגויים היה איזה מנהג פעם לעשות בשר וחלב. אז אנחנו רוצים בשביל לא להיות כמוהם, אנחנו אוסרים בשר וחלב. ויש מביאים ראיה ממה שנאמר, והבל הביא גם הוא מבחורו צונו ומחלביהן. הבל היה רועה צאן, והוא הביא ביחד, ככה זה נשמע, את החלב ואת הבשר, שהיו רגילים לעשות עבודה מן בשר וחלב. אבל אומר כלי יקר, כל זה לא משכנע אותי, מה הכי, לאיפה אני רוצה למשוך את זה, וקרוב לשמוע שמצווה זו היא מעניין איסור כליים וערבוב הכוחות. אומר כלי יקר, ומזה אני רוצה, להתמקד, שבשר וחלב האיסור בא לבנות בנו בנפש משהו שדומה לאיסור כליים, לא לערבב שני דברים ששייכים לעולמות אחרים. מסביר הכלי יקר למה זה שייך לעולמות אחרים, כי ידוע שבשר העובר נולד מן אדם של הנקבה האדום המוליד כל אודם, כי משם מקורו. זאת אומרת, עיקר הדבר ש יוצר אצל העובר את הנפח שלו, את היכולת שלו לפתח חיים בעולם הזה, זה הדם של האישה. וכן חלב הבהמה גם כן מן הדם מקורו, כי חז"ל אומרים שהדם נאחר ונעשה חלב. ככה חז"ל אומרים שהחלב מגיע דרך דם שנאחר ונעשה חלב. מה זה בדיוק אומר? נכתבו על זה כמה מחקרים, כי יש שרצו להגיד שחז"ל טעו והם לא יודעים ממה נוצר החלב, וכנגד זה יש כמה פרופסורים מודרניים שמנסים להסביר שבאמת מה שיוצר את החלב זה או מערכת הדם או ממש מהכבוביות של הדם, לא יודע, לא בדיוק נכנסתי לפרטים הביולוגיים עד הסוף, אבל חז"ל אומרים שהחלב מגיע מהדם, ולפי זה מן דם הבהמה להבדיל יצא בשר העובר והחלב. אדם יוצר גם את הבשר וגם את החלב, אבל מדובר על שני דברים נפרדים, ואין נכון לחזור ולערבם על ידי בישול. אז קודם כל, עיקר התורה זה אוסרת בישול, לא תבשל גדי בחלב אמו. בישול ממש מערבב דברים ביחד. אבל גם אם אתה לא מערבב, גם אם אתה אוכל, חז"ל אומרים שהסיבה שהתורה חוזרת שלוש פעמים לבשר וחלב, למעט בשביל ליצור את הבדיחה הידועה, שהיא לא כל כך מצחיקה, ואני גם לא זוכר איך בדיוק היא הולכת, אבל זו בדיחה של מבוגרים כאלה. שינה, שהקדוש ברוך הוא אמר לא תבשל גדי בחלב אמו, ומשה רבנו אומר לו, הבנתי, אסור לאכול בשר ועוף ביחד. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תבשל גדי בחלב אמו. לא מכיר את הבדיחה הזאת? טוב, היא לא כל כך מצלחת, אבל יש כאלה שמאוד מתלהבים ממנה. אז משה אומר, הבנתי, צריך לחכות 6 שעות בין בשר לחלב. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תבשל גדי בחלב אמו, לכן צריך לחזור את זה כמה פעמים. משה אומר, הבנתי, אסור גם, חייבים שני כיורים, לא זוכר בדיוק את זה בבדיחה, יש כמה אפשרויות, וריאציות, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, תעשה מה שאתה רוצה, משהו כזה. עד כאן הבדיחה לא מצחיקה. אבל חז"ל אומרים, למה כתוב שלוש פעמים? אחד לבישול, שאגב, זה עיסוק כל כך משמעותי בשר וחלב, של למרות שמותר לאכול בשר לבד ומותר לאכול חלב לבד, הבעיה היחידה זה לאכול אותם ביחד. זה האיסור היחיד שמותר לאכול את הדברים לחוד ומותר אסור ביחד. אבל אני אומר, הכי משמעותי בזה שאסור אפילו לבשל. מי שמבשל בשר וחלב ביחד, גם אם הוא לא אוכל את זה, עובר באיסור. לעומת שאר הדברים, חזיר מותר לבשל, אם יבוא לכם פעם. אין איסור. האיסור זה לאכול. אבל בשר וחלב אסור לבשל. הדבר, פעם שנייה זה מגיע לאכילה, ופעם שלישית להנאה. אז אומר הכלי יקר, למרות שעיקר הדבר זה בישול, עובדה שהתורה משתמשת דווקא במילה בישול, אבל זה שחכמים למדו שמדאורייתא אסור גם לאכול אותם ביחד, זה כי גם בתוך הקיבה שלנו יש סוג של בישול. כן, על ידי אכילה, כי האכילה היא גם כן בישול באיצטמוקה, לא יודע בדיוק מה זה אומר, זה המעיים שלנו. זאת אומרת, במעיים, תמיד אומרים לילדים שבוכים שהחביתה שאבא הכין נקרא לשתיים, שבקיבה הכל מתחבר, בבטן הכל מתחבר, אז זה המקור. אז אם אתה אוכל בשר וחלב ביחד, בבטן הכל מתחבר ויש שם איזה סוג של בישול ביחד. כן, אני מכיר את הגרסה הזאת גם, אבל אני עדיין בגרסה הישנה.
אז למה מותר לאכול חלב?
רגע, כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה גם מותר לאכול בשר ואז חלב, חס, לפי התורה. לפי התורה, לפי התורה מותר לאכול בשר ואחרי שתי דקות לאכול חלב. נכון. אז לכן, בגלל זה חכמים לקחו את ההרחקה. והם יסבירו לנו, בדיוק מתוך השאלה שלך, שבשר לוקח לו הרבה הרבה יותר זמן להתעכל מאשר לחלב. ולכן, אם יש חלב מוצק, שאני לא יודע בדיוק מה זה, יש הפוסקים דנים לגבי גבינה צהובה היום. הפשט של רוב הפוסקים זה שמדובר על גבינות של פעם, גבינות מותחות כאלה, מאוד מאוד, לא יודע מה, איזה גדר בבית מלון של איזה גבינה זאת. אז באמת אסור לאכול גם אחרי חלב גבינה, מותר לאכול, אסור לאכול בשר. ויש כאלה שרצו להגיד היום שצריך לחכות שעה אחרי גבינות קשות, יש כאלה שיותר, אבל בדרך כלל חלב קלאסי הוא חלב שמתעכל מאוד מהר. כשתאכל בשר אחריו, אז הם לא יגיעו לידי חיבור ביחד. לעומת זאת הפוך, הבשר נתקע בשיניים, ככה יגידו חלק מהפוסקים, שבגלל זה צריך להמתין, שכבר בשיניים יש את זה ערבוב. ואם לא, אז בקיבה זה קורה. אז הכלי יקר בכל מקרה רוצה למשוך אותנו לכיוון שיש בזה איסור של ריבוב של שני דברים שצריכים להיות ביחד. מי שמרחיב את זה מאוד בכמה מקומות זה הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה בפרשת משפטים, אני הבאתי את הרב צבי יהודה במדבר, אבל בפרשת משפטים הרב צבי יהודה יגיד, תדעו לכם שכל הכללים והפרטים של התורה, היסוד שלהם זה בפרשת יתרו ומשפטים. ביתרו יש את עשרת הדיברות, ובמשפטים יש את הפירוט של פרטי התורה. והרב צבי יהודה נוגע שם כמה פעמים בשיחות, כל שיחה בנפרד, שהמצווה שמסיימת את כל הכללים והפרטים של התורה, שהיא בעצם המכה בפטיש, בא להגיד מצווה שרוצה שאנחנו נצא עם הטעם שלה ונזכור, נכון, תמיד בסוף, כשאתה רוצה שמישהו יצא כמו שצריך, אז אתה צריך לשמור את ה... בדיחה הכי טובה לסוף השיעור. אני לא עושה את זה בדרך כלל, השתמשתי בה כבר. אבל כשאתה רוצה שמישהו יאכל טוב ויזכור את זה, אז יש מנה אחרונה שיותר טעימה בסוף הארוחה. אחד מההסברים למה עושים את המתוק בסוף הארוחה, זה בשביל שנצא עם טעם מתוק. זה מאוד קשור גם לפסח. למה אפיקומן זה הדבר האחרון שצריך לאכול, ואחריו אסור לאכול שום דבר. אז אומר רב ציודה, למה המצווה האחרונה זה בשר וחלב? כי בעצם אם אתה רוצה להבין את כל היסוד של המצוות, הכל נמצא פה. למה? כי בשר וחלב זה ערבוב של שני דברים שלא צריכים להיות ביחד. הם שייכים לעולמות אחרים. מרחיב הרב צבי יהודה בשיחות במדבר, וזה מחבר אותנו לשיעור שדיברנו שבוע שעבר בהקשר המדרגות שיש בעם ישראל, בין כהנים, לוויים ועם ישראל, בין תלמידי חכמים אלינו. כל מציאות הקיום האמיתית של כל אחד מאיתנו מיוסדת על שמירת התפקידים, כאשר הלב הוא לב, המוח הוא מוח והאוזן אוזן, ללא כל בלבול וטשטוש. יש הרבה מאוד דברים בגוף האדם האחד, ולכל דבר יש את התפקיד שלו. ואם אנחנו מנסים לבלבל בין התפקידים של האיברים, אז נוצר אסון. כי כשבן אדם נופל, אז באופן אינסטינקטיבי הוא שולח את היד קדימה שתחטוף את המכה לפני שהפנים חוטפות את המכה. למה? כי היד מבינה שלמרות התפקיד החשוב שלה, היא צריכה יותר להגן על האיברים החיוניים בפנים מאשר על עצמה. אם היד שלו התקלקלה והיא לא עשתה את התנועה הזאת, או שהיא לא הספיקה, אז מה שחוטף את המכה בפנים, הדבר הראשון שאמור לחטוף את המכה זה האף. לכן יש לנו אף יהודי, בשביל שהאף יחטוף את המכה לפני שהעיניים חוטפות את המכה. ככה אנחנו בנויים, האיברים יודעים איך, למרות התפקיד החשוב שלהם, איך להגן על הנכסים החיוניים, איך את ההבדל לחשיבות של תפקוד האדם בין אצבע ששבורה לבין לא עלינו עין שלא רואה. וככה זה עובד בגוף בכל, בהרבה מאוד מובנים, לא רק כשבן אדם נפול לא צריך לפעול בשביל זה, אלא כל המערכת הגופנית שלנו עובדת בצורה כזאת שכל משהו שמתחלק בגוף, לא יודע בדיוק מה זה, מי עשתה פה מגמת ביולוגיה, אבל יש לנו חלוקה של תאים בתוך הגוף, ויש היום הרבה מאוד מחלות בראשות מחלת הסרטן, אבל זה קשור היום להרבה מאוד מחלות שנקראות אוטואימוניות. מכירות את המושג? שהגוף תוקף את עצמו. למה הוא תוקף את עצמו? כי הוא מתרבה יותר ממה שצריך, הוא שולח, הוא מרבה תאים איפה שהוא לא צריך. אז ברוך השם אני בריא בדרך כלל, אבל יש לי איזה, פעם נפלתי בצבא מטנק, ומאז יש לי כאבים באזור עצם הסטרנום, בגלל זה אני הייתי כמה תקופה ארוכה הלכתי לכל מיני רופאים שנקראים ראומטולוגים, ומה שגיליתי אצל הראומטולוגים זה שקודם כל הצד השווה ברופא הזה זה שבדרך כלל הוא הכי לא יודע מכל הרופאים, כי באמת זה מאוד קשה לדעת, וכל אחד נתן לי שם של מחלה אחרת. יש להם סדר גודל של 20,000 סוגי מחלות, לכל שלושה אנשים שיש איזה משהו הם נותנים איזה שם, וכל אחד הסביר לי משהו אחר למה הגוף שלי מייצר שם דלקת קבועה. אבל בסך הכל המצב טוב. אבל בכל מקרה הראומטולוגים הם עסוקים כמעט כל הזמן במחלות אוטואימוניות, שהגוף מייצר לעצמו דלקת או כאב איפה שהוא לא צריך. זה מה שקורה כש לא כל איבר נמצא בדיוק איפה שהוא צריך ומתעסק בייצור של מה שהוא צריך לעצמו, אלא מייצר יותר ממה שהוא צריך. ברגע שיש בלבול וטשטוש, אז היד לא מגינה על הפנים והאף לא מגינה על העיניים, וקורות מחלות הרבה יותר גרועות לא עלינו. כמו כן, בדיוק כמו בגוף האדם, יש צורך בשמירת הבניין השלם של היצירה האלוקית הזאת של כלל ישראל וכל מדרגותיו. הרחבנו על זה הרבה שבוע שעבר, שיש בעם ישראל שבטים שונים וכל אחד יש את התפקיד שלו ואת הייעוד שלו, וטוב מאוד שכל אחד יעשה את מה שהוא טוב בו. אחד מהדברים הכי יפים שקורים במלחמה בעזה זה השילוב שיש בין הכוחות השונים של צה"ל. זה קרה כבר במלחמת לבנון השנייה, זה חידוש כבר שהתחיל אז, אבל עכשיו הוא משוכלל הרבה הרבה יותר, שבניגוד למלחמות עבר שבהם השריון נלחם לבד והחיל נלחם לבד, וחיל האוויר נלחם לבד, וחיל הים נלחם לבד, היום אנחנו עושים שילוב שהוא מאוד קטלני. אם עושים אותו כמו שצריך, זה נקרא צוות קרב חטיבתי, צוות קרב פלוגתי, צוות קרב מחלקתי, שבעצם לעולם אתה לא לבד. תמיד אתה תהיה גם חיר וגם שריון וגם גיבוי של חיל האוויר, ואם זה קשור לים אז גם חיל הים ותותחנים, והכל עובד ביחד. כשהכל עובד ביחד, אז יש מכפיל כוח מאוד משמעותי ורואים תוצאות מאוד מאוד יפות בשטח. אבל גם כשזה קורה, התנאי הוא שכל אחד יודע מה התפקיד שלו. כי כשצריך לבצע ירי לטווח של 5 מטר, מי שעושה את זה הכי טוב זה אנשי החי"ר, חי"ר רגלים. טנק, אני פשוט הייתי בטנק עכשיו כמה חודשים, הוא לא יודע להגן על עצמו לטווח של מטר. אם מגיעים לא עלינו אויבים לטווח שהטנק כבר נמצא בו, או אפילו עולים על הטנק, מאוד קשה לאנשי צוות הטנק להילחם בהם. אז אם הם עוד לא עלו, אפשר לעשות לדרוס אותם. אבל אם הם כבר עלו, או אם יודעים איך להתעלות או לברוח מהדריסה, זה מאוד קשה. מי שצריך לבצע עליהם ירי, זה אנשי החי"ר. אבל אם יש מישהו במרחק של קילומטר וחצי או שלוש שמבצע עליך ירי או רוצה לראות עליך טילים, אז בדרך כלל החיילים של החי"ר הטובים ביותר אין יכולת לפגוע במרחק הזה. גם הצלפים לא מסוגלים לפגוע בשני קילומטר, אין דבר כזה. מי שיצליח לראות בהם זה הטנק. וכן על זה הדרך, ככה זה עובד, וכשזה עובד טוב זה ממש פנטסטי. כמעט כל האירועים קורים כשאנחנו לא זוכרים לשמור על הדברים האלה. על הטנק שלי ירו במהלך המלחמה שני נוטטים, לא זוכר אם סיפרתי פה את הסיפור, אבל לא יודע אם זה גם הזמן, ושניהם קרו כשהטנק נסע לבד בלי כוח של חי"ר שהיה קרוב. אז נוטטים שירו עלינו הם נוטטים מטווח מאוד קצר, ומאוד קשה לטנק להבחין במישהו שעומד במרחק של 10 מטר. מאוד קל לו להבחין עם מישהו שעומד במרחק של 5 קילומטר, ומאוד קשה לו להבחין עם מישהו שעומד עליך מהצד במרחק של 10 מטר. בשביל זה לעולם צריך שחי"ר ילווה את הטנק. ולהפך, כל זה דוגמה לזה שצריך לדעת איך אנחנו עושים ביחד שילוב של כוחות, שכל אחד עושה בדיוק את מה שהוא צריך. אבל אם הוא ינסה לעשות משהו שהוא לא התפקיד שלו, אז תשטוש. אותו דבר בעם ישראל. יש סכנת חיים במצב של תשטוש תחומים. תשטוש מדרגות שבקדושה. עד כדי כך שהתורה אומרת על זה, הזר הקרב מסכן את נפשו, זה מאוד קשור לחלק הראשון של הפרשה, שעליו לא באנו לדבר היום, אבל חטא נדב ואביהו, לפי חלק גדול מהראשונים, קשור לזה שהם רצו להגיע למדרגה שהם או לא שייכים אליה כרגע, עדיין לא שייכים אליה או לא שייכים אליה, אפשר להסתכל על זה ככה וככה, לא נכנס עכשיו לפירושים השונים, אבל המגמה שלהם הייתה מאוד מאוד גדולה, עד כדי כך שחז"ל אומרים שמי שרוצה שיתכפרו לו העוונות ביום כיפור צריך להוריד דמעות ביום כיפור על נדב ואביהו. אבל הם עשו את זה במגמה מאוד גדולה, אבל הם נכנסו למקום שהוא לא התחום שלהם. והזר הקרב מסכן את נפשו. אם יהודי ישראלי רגיל שהוא לא כהן או לוי רוצה להיכנס לבית המקדש למקום שאסור לו להיכנס, אז הוא ממש מסכן את נפשו, הוא לא מתאים לשם. אם כהן, שזכה להיות כהן, רוצה להיכנס לקודש הקודשים, הוא לא יכול. רק הכהן הגדול יכול. אם הכהן הגדול רוצה להיכנס לקודש הקודשים בפסח ולא ביום כיפור, הוא לא יכול. כל אחד מהדברים האלה, התורה קוראת לזה דין מוות. למה? כי אתה לא מבין את התחום שלך. אתה צריך להיות בדיוק איפה שאתה צריך ולא לטשטש את התחומים. וזה מה שבא למנות בנו איסור בשר וחלב. אם אני אנסה לקחת את זה מצד אחד קדימה ולהסביר למה או איך, אז אני עושה רגע טיול דרך ספר דניאל. אז זה כבר בדף השני. אז בתחילת ספר דניאל כתוב, בשנת 3 למלכות יהויקים, מלך יהודה בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים והיה צר עליה. אז יש את המצור על ירושלים, ואז יש, קשור לעשרה בטבת, ואז בסוף יש גלות ראשונה, עוד לפני חורבן בית המקדש, שנקראת גלות החרש והמסגר, שחלק גדול מעם ישראל, 10 שנים לפני חורבן הבית, כבר גלה לבבל, את כל גדולי עם ישראל נבוכדנצר לוקח, ואז בא ומבקש. כתוב מה הוא מבקש בבבל. דניאל אז היה ילד קטן, כמו שנראה. הוא מתאר לנו, ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוהים, ויביא מארץ שינר בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו, שינר זה בבל. ויאמר המלך לאשפנז, רב סריסיו, זה היה השם שלו, לאבי מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים. אז יש ציווי לשר המרכזי במלכות, לאבי מתוך עם ישראל, מה לאבי? ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה, ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדון ספר ולשון כסדים. מביא נבוכדנצר בגאונות שלו, כי בדרך כלל האויבים שלנו הם לא מטומטמים, כמו שלפעמים נראה, אלא הם בדרך כלל חכמים מאוד, והוא מבין שבשביל להפיל את עם ישראל ולעקור את, הרי זה מה שהוא רוצה, לעקור את, את היכולת של עם ישראל להשתקם, גם אם יהיה חורבן, לצאת מהגלות, כפי שברוך השם קרה, אבל בשביל לעקור את זה, הוא צריך, לא מספיק להגלות אותם, אלא צריך לשנות אותם רוחנית. אז איך הוא עושה את זה? הוא אומר, בוא נביא ילדים ונחנך אותם מחדש. למה דווקא ילדים? מסבירים הפרשנים, כי כשאתה לוקח אנשים מבוגרים יותר, אז כבר יש להם דעת, ולשנות דעת והרגלים זה הרבה יותר מסובך מאשר לקחת ילדים וללמד אותם מההתחלה בזהות אחרת. מי שרוצה להשפיע לטווח הכי רחוק שיש, והרבה מבינים את זה, גם חוכמת ישראל מבינה את זה, אבל גם היום יש על זה מאבקים, מבין שעיקר ההשפעה היא לא עכשיו במי צועק יותר חזק בהפגנות שיש בסינמה סיטי בירושלים, אלא במי המפתחות של החינוך בידו, מי, מה קורה עם הילדים. כי ההשפעה הרבה יותר גדולה תרבותית היא מה מצליחים להשפיע על ילדים בכיתה א', ולא איך מצליחים להשפיע על הבחירות הקרובות בקלפי. ככל שבן אדם בדרך חכם, הוא מבין את זה. והשפי הניסיון לעצב את התודעה הישראלית, בין אם זה מצד הקודש ובין אם זה מצדדים אחרים, הם עסוקים בחינוכים לטווחים מאוד רחוקים. בכלל לא אכפת להם מה יקרה בבחירות הקרובות, אכפת להם, אבל הם מבינים שבשביל לשנות, אז צריך להתחיל מהילדים. וגם נבוכדנצר מבין את זה. אבל מה הוא רוצה לעשות עם הילדים? ממשיך דניאל בפסוק A. והימן להם, איך הוא יודע, עוד מעט נראה שדניאל הוא אחד מהילדים האלה. והימן להם המלך דבר יום ביומו, מפת בג המלך, ומיין משתב, ולגדלם שנים שלוש, ומקצתם יעמדו לפני המלך. אומר המלך, השיטה לעשות את זה, זה לקחת את הילדים ולתת להם אוכל לא כשר. פת בג המלך, שחזל עשו בעקבות הפסוק הזה פת אקום, פת גויים, ומיין משתב, לקחת יין, לחם או תבשיל טמא ולהביא להם. אומרים רבותינו, על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש, שהמאכל המרכזי שנבוכדנצר רוצה להביא להם, מה זה פת בג המלך? זה דבר שנקרא צ'יזבורגר. שמעתם על זה פעם? אז בזוהר לא כתוב צ'יזבורגר, אבל כן כתוב בשר בחלב. שהמאכל המרכזי שהיה כל יום לנבוכדנצר על השולחן, זה היה הפת המרכזית שלו, זה בשר וחלב. היה פה יהודי גדול בחברון, סבא של אחידה, החסד לאברהם, שחי פה לפני, לא יודע מה, 300 שנה, פחות אולי. והוא אומר, אני אסביר לך מה הזוהר אומר. הוא אומר שזה בשר וחלב, זה בגלל שהמילה בג, פת בג, המלך, בג, זה ראשי תיבות של בשר וגבינה. ככה הוא מסביר. בסדר, זה רמז יפה. בג, בשר, גבינה. אבל המאכל המרכזי של אותו רשע זה בשר וחלב. וזה מה שהוא מנסה להביא לילדים. הוא מבין שזה מה שייצור אצלם את מה שהוא רוצה, לבלבל את עם ישראל, ושעם ישראל לא יחשוב שהוא משהו אחר משאר העמים. ויהי בהם מבני יהודה דניאל חניה משלב ועזריה, ויעשה להם שר הסריסים שמות, ויעשה להם דניאל בל שצר, ולחניה שדרך, ולמיכאל מישך, ולעזריה עבד נגור. הוא מבין שחלק מהשיטה זה לשנות להם את השמות לשמות לועזיים, כי השם הוא מאוד משפיע, וההשתמשות בשפה לועזית יכולה לגרום להם לשכוח את השפה העברית, שהיא שפה שתעזור להם להבין את המיוחדות של עם ישראל. שמעתי אתמול רעיון עם מישהי ש... לא יודע אם להגיד, אבל לא עלינו, קראה לבת שלה איב. שם כזה? איב. אז לשבחה היה אמר, היא פשוט מפונה מקריית שמונה, אז עשו את הרעיון שילדה בבית חולים, בסדר, מאוד נחמד. אז היא אמרה שאחרי שאמרו את זה לרב, שקראו לה בת איב, אז הרב אמר שהתרגום של זה זה חווה. כן? חווה. אז תוסיפו את השם חווה, אז מוסיפו את השם חווה. בכל מקרה, הוא נותן להם שמות לועזיים, וישם דניאל הליבו, דניאל, שהוא אחד מהילדים האלה, מבין שמה שייתן לו את הכוח להישאר נאמן ולהיות נביא לעם ישראל, ואחרי זה להגיע גם לארמון של אחשוורוש ולעזור לאסתר, בטח כמו שאתם יודעים, שדניאל הוא דמות מרכזית במגילת אסתר, לפי חז"ל. עד כדי כך שלבן שלי שנולד בפורים קראתי דניאל. לא בפורים הזה, פורים השעבר. וישם דניאל על ליבו, אשר לא התגאל בפת בג המלך, וביין משתב, ויבקש מצר הסריסים, אשר לא התגאל. גאל. אומר דניאל, אני לא נוגע בבשר וחלב ביחד, אני לא אוכל מפת בג, מהפת הזאת שיש בשר וגבינה ביחד, אלא דניאל מצליח לדאוג לעצמו לאוכל מיוחד, וזה מה ששומר עליו. מה כל כך חשוב לנבוכדנצר בבשר וחלב ביחד? מסביר השם משמואל, האדמו"ר מסוך חודשוב, שחי לפני 100 שנים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ללכת מבבל. אומר האדמו"ר מסוך חודשוב, נראה לפרש, היות בבל היא שורש עירוב טוב ורע שבעולם, ונקרא שמה בבל על שם העירוב, כי שם בלל השם שפת כל הארץ. בבל זה מזכיר לנו את המילה לבלול, לעשות ביחד, שהכל נמצא ביחד, מתערבב ביחד. וזה מזכיר לאדמו"ר מסוכותשוב את ישר אחרי פרשת לך לך, ישר אחרי פרשת נוח, את דור הפלגה. זאת אומרת, בדור הפלגה נכון שהעונש שלהם היה שהקדוש ברוך הוא בלל אותם ומשם נפוצו, אבל אם זה העונש, זה מראה מה הם רצו. הם רצו לעשות הפוך, הם רצו להיות שפה אחת ודברים אחדים כל הארץ. הם רצו להגיד אין הבדל בין אחד לשני, כולנו אותו דבר בדיוק, אין הבדל בין אף עם לעם, אלא כולנו, גם אין הבדל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך הגיע. בואו נעשה מגדל והכל יהיה ביחד. אז כנגד זה הקדוש ברוך הוא אומר להם לא. נכון, כולם מכירים את המדרשים האלה, שאחד ביקש מסמר והגיש, הביאו לו פטיש, כאילו אחרי שחי העונש של אלוקים, כל אחד דיבר שפה אחרת. דווקא יש עניין במדרגות שונות. וכמו שהגיד כבוד קודש אבי אדמור זצללה זכר צדיק לחיי העולם הבא, עד אמרו בזוהר הקדוש מיכלא דאהו רשע בישרא בכל באהבה. למה אומרים את זה בזוהר? איך הם ידעו שהנבוכדנצר אוכל בשר וחלב? מאשר מהות בבל היא עירוב טוב ורע, על כן נאות למאכלו עירוב בשר וחלב, כמהותו כן מאכלו. עד כאן תורף דבריו. ומשם התפשטות כוח התערובת בעולם, משם מבבל. וידוע דכוחות החיצוניים מתגברים רק באשר יש בהם ניצוץ טוב, טוב וסדר. הוא ממשיך מהלך ארוך על אברהם והתפקיד שלו, אבל כל זה מול בבל, שנבוכדנצר אומר אני רוצה לערבב את כל העולם. בדיוק כמו שאבות אבותיי עשו בדור הפלגה, אני רוצה להגיד אין הבדל רוחני בין המדרגות השונות. אנחנו יודעים שהיום זה מגיע, התפיסה הזאת, למצבים קיצוניים, שרוצים להגיד שאין גם הבדל בין, לא רק בין עמים, אלא גם בין איש לאישה. יש הרבה מאוד כאן אנשים שמנסים למשוך את זה לשם, ויש אפילו שכבר בשלב הבא מגיעים לזה שאין הבדל בין בעלי חיים לבני אדם. ולכן הם דואגים מאוד מה יהיה עם כל החיות העזובות ברצועת עזה. יש באמת הרבה מאוד חיות, פגשתי חלק לא קטן מהם. אנשים שישאירו כלבים וחתולים, דווקא יש להם בעזה, ברוך השם, לא יודע אם ברוך השם, אבל כנראה שיש להם הרבה מאוד כסף, גם בשכונות עוני שהיינו שם, יש בתים מאוד מפוארים, אז היה להם זמן להשקיע, יש שם חתולים מאוד יקרים, יש כמה חיילים שרצו לקחת אותם. אמרו לי, מה זה חתול של 5,000 שקל. וכל מיני כלבים שישאירו בבתים ותוקים, טוב, אני ראיתי גם הרבה בעלי חיים שמתים בגלל זה, אבל סוסים ותרנגולות, ואני הייתי באיזה גן חיות. יש להם כל מיני גני חיות פיראטים כאלה, שלצערנו כל החיות שם מתו עד שהגענו לתוך הגן חיות, חוץ מאריה, שבסוף הצילו אותו, ואיכשהו הגיע לישראל נראה לי, אני לא צגוע על סוף הסיפור. אבל אם תרצו תמונה שלי עם האריה, אז שלחתי לאחת הבנות פה. בכל מקרה יש מלא בעלי חיים וצריך לדאוג להם. מה נעשה? איך אנחנו נצליח לדאוג לכל הבעלי חיים? זה הרבה יותר חשוב מלדאוג עכשיו ליהודים שמחוץ לבית שלהם כבר חצי שנה. אז יש ארגונים שלמים בעולם שעסוקים לחפש את הבעלי חיים האלה ולהאכיל, זה מאוד יפה, אבל אם זה מגיע כיחס זה בין בני אדם לחיות, אז יש פה שיבוש מאוד גדול. וזה מה שנבוכדנצר רוצה, וזה מה שממשיכי דרכו, אם הם מבינים את זה או לא, זה לא תמיד מגיע ממקום רע, אבל זה תמיד מגיע ממקום טוב, גם הוא חשב שהוא עוזר לעולם. אבל זה הזוועה הכי גדולה, להרבב, להגיד שאין הבדל מדרגות, אין הבדל בתוך המדרגות, בתוך המסנן, הבדל בדברים בגוף, ובגלל זה יש הרבה מחלות כאלה היום, רוצות לצעוק לנו שאנחנו ממש צריכים להיזהר מזה, ואין הבדל בין המינים ובין בעלי חיים לבני אדם. כל זה בא בשר וחלב ומזכיר לנו, לא, יש הבדל, בשר מותר לאכול, זה מצוין בשלב הזה בהיסטוריה. חלב מותר לאכול, זה מצוין אם אתה לא רגיש. אבל ביחד זה גורם לך להרבב, זה גורם לך לא להבין שיש הבדל מדרגות. למה דווקא בשר וחלב הם שונים? אז זה היה את ההסבר של הכלי יקר. יש פה הסבר נוסף של הרב קוק. אומר הרב קוק, בפנקסי הראיה, דם נאחר ונעשה חלב, הרי גבורות ומותקות בחסדים. ואם כן, המבשל בשר בחלב מכניס החלב לתוך הבשר ומבטלם. מהפך הדינים המותקים לחסדים לדינים תקיפים. טוב, זה הרבה מילים כאלה שצריך להסביר כל אחת מהן באריכות, והשיעור הזה אמור לגמר ברבע לה. מה פתאום ב-12? אמרו לי רבע לה, וגם ככה התלמידים שלי מחכים לי בעשרה לי לשיעור. אבל הרעיון על רגל אחת זה שחלב, אני אתחיל מבשר, בשר מבטא דין לפי הרב קוק. בשר זה איך העולם צריך להתנהל, העולם צריך להתנהל בשתי מערכות נפרדות. יש מערכת שנקראת דין, יש מערכת שנקראת חסד. וגם היום, גם בזה יש הרבה עיבובים, ששופטים מסוגלים הרבה פעמים להגיד בוויכוח בכביש בין אני לעשיר שאני צודק, למרות שהוא זה שנתקע ברכב השני, אבל לא נעים, אין לו כסף, ולעשיר יש הרבה, אז לא נורא אם נגיד שהוא צודק. אני נותן דוגמה שהיא מאוד קיצונית, אבל קיצונית, אני משתים להגיד את זה ככה, אבל המון פעמים יעדיפו את המסכן, את החלש, כי המערכת של החסד, העולם מתקדם מאוד, היא עובדת עלינו הרבה, אבל אז יש ערבוב שלם בין דין לחסד, וזה לא נכון. חז"ל אומרים שהשופטים הכי אידיאליים זה שופטים כאלה שיודעים להגיד שהדין הוא שאני חייב להשאיר, לצאת מהבית משפט, ואחרי שהם יצאו מהבית דין, הם יתרמו כסף לעני שיהיה לו איך לשלם את זה. זה נקרא לעשות חסד שהוא לא מעורבב עם דין. הבשר מייצג את הדין, הוא מייצג משהו שהוא חזק. בשר זה הדבר, אני אמרתי לפני כן, לוקח לו הרבה זמן להתעכל. בשר זה משהו שהוא מאוד הכי מוצק שיש, לא יודע איך לקרוא לזה, לעומת חלב שנשפח. ושמשהו נשפח זה מרמז על חסד. לכן בשר הוא אדום, יש לכם אמנו סיבה אחרת, אבל לכן בשר הוא אדום וחלב הוא לבן. לבן זה, זה גם מזכיר לנו את יום כיפור קצת. זה היכולת שלנו להשפיע, לתת טוב בעולם שישפך מאיתנו כמו חלב. לכן בשר, מי שאוכל בשר הוא עסוק הרבה בעצמו. בשר זה המוצר הכי יצרי שיש. האנשים שמחפשים לאכול טוב, לפחות גברים, מחפשים בשר שיהיה כמה שיותר טוב, אולי אפילו כמה שיותר אדום, תלוי בדיוק מי אתה. אבל יש, זה, בשר זה משהו שאני מתעסק בעצמי. גם כשאני מתעסק, לא בלאכול בשר, הכוונה גם כשאני מתעסק בבשר שלי היום, אני מתעסק בעצמי. המון מהתאוות שלנו, שאנחנו עסוקים בעצמנו, זה נקרא תאוות בשרים. זה לא חייב להיות דווקא בשר. מותר למישהי לא לאכול בשר, ובכל זאת צריכה ללחם בתאוות שלה, כי תאוות בשרים, הכוונה, אני מתעסק בחלק הבשרי של החיים. בשר זה מה אני לוקח לעצמי, וחלב זה היכולת של האמא לתת לאחרים. לקחת מעצמה, אולי אפילו מהדבר הכי מרכזי שיש בה, שזה הדם, ולהצליח להפוך אותו למשהו שאני משתמש בו בשביל להעניק חיים למישהו אחר. בסדר? הענקה מבטאת את היכולת של האדם לקחת משהו מתוך הבשר ולהפוך אותו למשהו שאני לוקח אותו לאחרים. זה משהו אחר לגמרי. אפילו יש אומרים שצריך לקום כמה פעמים בלילה ולהעניק. ככה אשתי מספרת לי כמעט כל בוקר. אז אתה לוקח זמן מהשינה שלך, ואתה צריך גם בשלב הזה להעניק. אתה לוקח מתוך משהו שאני הייתי לוקח אותו בתאוות בשרים, שינה, דם, זה, ואתה מעניק אותו למישהו אחר. זה ההבדל שבין חסד לדין. ולכן, העירוב ביניהם הוא עירוב מאוד מסוכן. זה כמו העירוב שתיארתי לנו במשפט. זה עירוב שאומר, בוא ניקח אותם ונבשל אותם ביחד. בוא בעצם נטשטש את הגבולות בעולם, שזה מגיע על ידי ביטוי קיצוני, חוץ ממה שאמרתי לפני כן, עכשיו אני מדבר, זה מגיע לידי ביטוי קיצוני בחסד לעומת לקיחה לעצמי, בזה שיש תפיסה כזאת שהכל הוא אינטרסנטי. זה נקרא להרבה בשר וחלב. זאת אומרת שגם כשאתה תראה מישהו שנותן למישהו אחר, אז ישר יהיה הסבר למה הוא עושה את זה בשביל להרוויח. אף אחד לא עושה משהו מבחינה אידיאלית, סתם ככה יש הרבה אנשים שחוטפים בעולם, אלא הכל בסוף מסתובב סביב היכולת שלי לקחת לעצמי. הוא לא באמת, נכון? בפוליטיקה כולם רואים את זה, השר הזה לא באמת רוצה לעזור, הוא רוצה שיבחרו בו. הוא לא רוצה זה, הוא רוצה באמת. ואז זה לוקח אותנו לחיים. שכל הזמן אנחנו עסוקים בלחשוב איך אני מרוויח גם כשאני עושה דברים טובים. זה נקרא ערבוב של בשר וחלב, ערבוב של חסד ודין. וחזר רוצים שאנחנו כל כך נבנה בנו חזק את המדרגה הזאת של היכולת להפריד בין המדרגות השונות, בין אם זה מה שדיברנו שבוע שעבר בעם ישראל, אבל בין אם זה בצורה גופנית, בין אם זה בכל התפיסה שלנו הרוחנית, בין דברים שונים, בעלי חיים זה דבר אחד, אדם זה משהו אחר, להבדיל איש זה משהו אחד ואישה זה משהו אחר, יש חסד זה משהו אחד ודין זה משהו אחר, והערבוב של כל הדברים האלה יוצר הרבה מאוד תופעות שליליות שאנחנו מאוד הם הכי היום משפיעות עלינו. ולכן האיסור שחזל כל כך נתנו לו תוקף, התורה קודם כל אומרת אסור אפילו לבשל אותם אם אתה לא אוכל, אבל חז"ל אומרים בוא תעשה את זה לא רק אחרי בשר אלא גם אחרי עוף, למרות שבתורה מותר לאכול עוף וחלב ביחד, בוא תעשה את זה לא רק באותו רגע אלא גם כמה שעות אחרי זה, בשביל שיתקבל אצלנו בנפש היכולת של ההפרדה בין התחומים. עד כאן.